כן רבותיי, אנחנו נמצאים עדיין בשער הבושה, אתם זוכרים? שבוע שעבר עמוד מ"ד, זה העמוד הימני אצלכם. כן, אנחנו התקרבנו לסוף הפסקה. אני רק אזכיר לכם את זה. תראו שם שורה תשיעית מלמטה. שורה שמינית מלמטה. לכן צריך האדם. לעשות ראשון לכל ראשונים. לא פעם אנחנו מתלבטים, מה לעשות ראשון לכל ראשונים? באיזה מחשבה צריך לפתוח את היום? כן? יש לנו הרבה מחשבות. כן? ורוב שר אפי בקרבי, תנחומך אישה שהוא נפשי. יש הרבה מחשבות לאדם. הרבה מחשבות שאדם חושב שאולי זו ראשונה, אולי אחרת ראשונה. אבל מה הראשון לכל ראשונים? יש כמובן כל התורה כולה פותחת בראשית. בראשית ברא אלוקים. מסתבר שזה באמת הראשית. כלומר, אם אדם מצליח להתמיד במחשבה של בראשית ברא אלוקים, מפה זה כל היסוד של יראת שמיים. כל היסוד של יראת שמיים זה המחשבה של הראשית. אני בכוונה אמרתי, אם אדם מצליח להתרכז במחשבה הזו, כן? צדיק באמונתו יחיה. באמונה הפשוטה הוא חי. מהי האמונה הפשוטה? שיש בורא לעולם. האמונה הזו היא מספיקה. זו מחשבה אחת פשוטה שהכל תלוי בה. יש בורא לעולם. שיוויתי השם נגדי תמיד. מחשבה אחת. מתי האדם מתחיל לשוטט על פני מחשבות רבות שלא מצליח לאחוז במחשבה הראשיתית? מטבע הדברים, המחשבה הראשיתית היא גם יותר מופשטת. האדם נוטה למחשבות שהן יותר מפורקות. כן? צדיק באמונתו יחיה זה מחשבה פשוטה. כן? באמונתו הוא חי. מה האמונה שלו? שיוויתי השם נגדי תמיד. השם רואה אותי, השם משגיח. ממילא כל מעשיי נמשכים אחרי האמת הזו. אם השם משגיח, איך אני מדבר? אוי, אם השם משגיח לחדרי לב, אוי, מה אני חושב? זה מחשבה שהיא מנהלת את כל חיי האדם. זה ראשית. קשה לנו לאחוז במחשבות ראשיתיות, כי הן בדרך כלל מופשטות. כל דבר שנוגע בראשית ובשורש, קשה לנו, כבני אדם בעלי גוף, קשה לנו להרגיש את הממשות של המחשבה הזו. לכן אנחנו מעדיפים כל מיני אפקטים שיש בהם יותר ממשות, ניתן לחוש אותם. מחשבות יותר, אני יודע, יותר מוגשמות. או לפרק את המחשבה אחת לעשר. נוח לנו יותר לפרק את זה לעשר. כן. נוח לנו לפרק. תפרק לי את המחשבה לעשר. או, עכשיו אני מתחיל להבין. מה, אתה מראה לי את הזרע של העץ? אני רוצה לראות את העץ. העץ הוא כבר מפורט. אבל אמיתו של דבר בזרע כל העץ קיים. יש קושי. אנחנו לא מורגלים בלתפוס במחשבות הראשיתיות. כן? אנחנו יכולים להרגיל את עצמנו, לחנך את עצמנו לזה, אבל זה מאוד תלוי ברמה המוסרית של האדם. עד כמה האדם הוא חומרי או רוחני, עד כמה הוא רגיל לחשוב מחשבות זקות. ככל שאדם מתרגל במחשבה יותר עדינה, לא גסה, הוא יותר מתחיל לגלות עניין בראשיתות. דבר מעניין. יכול להיות שזה דבר מפתיע, לא חשבנו על זה מספיק, אבל זו אמת. כתוב על הגאון מווילנה שבסוף ימיו הוא למד רק תורה שבכתב. הוא כבר לא למד תורה שבעל פה. הוא עסק רק בראשית, בתורה שבכתב. כל ימיו למד תורה שבעל פה, זה כבר הפירוט. אבל הגיע לכזו מדרגה מופלאה. נשמתו הייתה כל כך בהתגלות, שהוא עסק רק בתורה שבכתב. הוא פשוט קרא פסוקים. בראשית ברא אלוקים, שמיים את הארץ, והארץ היה טוב בו. וכל התולדות של הפסוקים האלה עלו לו מיד. הוא כבר לא היה צריך ללמוד אותם בפני עצמם. אם היינו זכאים, לא היינו צריכים אפילו תלמוד בשביל לדעת ההלכות. אפילו תלמוד לא היינו צריכים. שלא לדבר על לימוד המוסר. לא היינו צריכים ללמוד את המוסר מהתלמוד. ואם היינו זכאים עוד יותר, לא היינו צריכים ללמוד את המוסר, כן? לא היינו צריכים מסילת ישרים. היינו לומדים את המוסר מיד מאיפה? מהתלמוד. אם היינו זכאים, לא היינו צריכים אפילו את התלמוד. היינו לומדים את המוסר מאיפה? מספר דברים. ספר דברים. חסר משהו בספר דברים? חס ושלום. הכל שנמצא שם. לא זכינו. הנפילה, הירידה, היא גרמה שנצטרך את אותם אנקדוטות, את אותם אמירות ראשיתיות, מתומצתות, בפסוקים מופלאים, שרבינו, משנה תורה, שם אלוקיך, המולכך במדבר, את אשר יואב יוכיח, איזה פסוקים? ושלא זוכים להתעורר מהפסוקים האלו, אנחנו צריכים כבר את התלמוד, שהוא בלול גם מדברי הלכה, וגם מדברי אגדה, להאיר אותנו לחיוב ההלכתי, ולחיוב המוסרי. מי שלא זכינו להתעורר מן הגמרא, כבר צריכים ספר מיוחד למוסר. מסיעת ישרים. מי שלא זכינו, צריך כבר פירוש לפירושו. כבר צריך פירוש למסיעת ישרים. צריך מסיעת ישרים כבר עם פירוש של הרב אבינר. מי שלא זכינו, צריכים כבר שיעורים בהידברות, צריכים כבר את הרב לסרי, צריכים כבר... לאן הגענו? מורשה, סוף סוף מתעוררים, אחרי ששומעים שיעור של קטעים, כן, מוסר בקטעים, בבדיחות. אז אחרי זה כבר אומרים, המוסר זה דבר נחמד, יש איזה ספר מוסר, כן? אז הרב לסרי יגיד, זה שיצחיק אותך עם כל השיעור, הוא יגיד, יש מסילת ישרים. לחץ לנו ידיים, ייתן לנו תעודת, כן, סיום גן, וישלח אותנו לכיתה א', מסילת ישרים. ואחרי שמגלים את הקסם מסילת ישרים, עד כדי כך שנוכל להגיד את מה שהרב אבינר אומר בכל הזדמנות, ששואלים אותו, איפה למדים מוסר? מסילת ישרים. לפעמים זה נשמע יבש כזה. נו, אין לו משהו אחר להגיד לרב הזה. מה, תגיד איזה ספר מעניין כזה, משהו צבעוני כזה, פירוטכני. עוד פעם, מסילת ישרים. הגאון מווילנה אמר, שאם הוא היה חי בזמנו של המסילת ישרים, הוא היה הולך עד איטליה, ברגל, לקנות הספר. נו, אתם שמעתם מה הגאון מווילנה אמר, אבל עדיין זה לא עובד עלינו, מסילת ישרים. זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים שספרי המקור, קוראים לזה ספרי מקור, אם אנחנו רואים שספרי מקור לא מדברים אלינו עדיין, לא צריך להתבאס. לא צריך. לא צריך להתבאס. אלא לדעת שאנחנו עדיין כמו תינוק. שהעיניקה שלו עדיין, הוא לא אוכל בשר קשה. הוא עדיין ניזון מחלב אם. יותר מאוחר הוא יאכל מטרנה. זה מרוסק. יותר מאוחר אפילו יתחילו לרסק לו בשר. ויותר מאוחר הוא ינגוז בבשר השור. יאכל כמו שצריך. שלבים. תינוק, בהתחלה הוא יונק. אחרי זה, תינוק, ניתוק. אחרי זה הוא מתנתק מהיניקה. הוא מתחיל להתבסס על אוכלים יותר מוצקים. כן? בסוף, תיקון. מתקן. כל היניקה שלו, השם יתברך. זה ראשון לכל ראשונות. בכל נושא, יש לנו את הראשון. בכל נושא יש לנו את ההבנות היסוד, שכל הפרטים של הנושא הזה נשענים עליו. פה בסוגיה של הבושה, אנחנו מחפשים את הראשיתות. כן? אנחנו כבר התקדמנו קצת בבושה, לא הרבה, אבל קצת. כן? אם נשים לב, מתחילת הפרק, הוא עוסק איתנו בראשיתות של הנושא הזה. למשל, אין לכם את זה מול עיניכם, כי זה כבר היה, אבל בעמוד שלפני כן, הבושה. אמרו חכמים, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. כל האמירות האלו המתומצתות, שאתה קורא אותן, אתה מרגיש שיש שם איזה משהו כזה עוצמתי, מלא, דחוס, אבל אתה לא מבין. השכל הוא הבושה, והבושה השכל. אז למדנו את זה לפני כמה חודשים, אז פירטנו את המשפט הדחוס, האטומי הזה, זה כמו אטום, כן? עכשיו, במאיץ החלקיקים שלך, אתה לוקח את האטום הזה, אתה מעיף אותו, מבקה אותו, ואז האנרגיה שהצורה בתוך המשפט יוצאת עליך. ואתה מרגיש פתאום, אתה מתחדש. אתה מרגיש פלאי פלאים. מה יש פה בפנים? אפשר להעיר את העולם איזה 60 שנה עם האלקטרון הזה שביקעתי אותו, עם האטום שביקעתי אותו. בלי פלאים. אנחנו נפגשים בדברי חיים, יוחד דברי חיים הקדמונים. כן? אצלם אנחנו פוגשים הרבה ראשיתות. כל הסגנון שלהם הוא סגנון ראשיתי. ככל שאתה מושך יותר אחורה, יותר להר סיני, אתה פוגש את הסגנונות הראשיתיים. הצמצום בדיבור. בדור שלנו לא מפסיקים פטפט. כל הזמן מדברים, כל הזמן מסבירים, מפרקים, עד שכל הניחוח של הראשית הולך לאיבוד, זה בעיה, נכון? אין מה לנסות. כן? אנחנו רוצים לקבל את הדברים בשפת המקור. שימו לב. אתה הולך, יש שיעורים, כן? אתה הולך לשיעורים מסוימים, כן? השיעור הזה הוא מצטיין בפירוק, מפרקים, מפרקים את הרעיון הכללי, בדוגמאות, בדוגמאות, מה שאני אעשה פה עכשיו, בדוגמאות, דוגמאות, כל מיני דוגמאות, דוגמאות. יש אנשים שמעדיפים את השיעורים הזה, האלה. הם רוצים שיפרקו להם עד תום. יש אנשים, תשימו לב, הולכים שיעור של הרב טאו. הרב טאו בימי שישי, מי שהיה בשיעור הזה, שיעורים מן הסוג הזה, זה שיעורים, אין, זה לא שאין בהם הסברה, אבל הוא מלמד אמונה באמונה. הוא מלמד אמונה באמונה. זאת אומרת, הביטויים הם ביטויים אמוניים, ביטויים ראשיתיים. רוב בני אדם שנמצאים בשיעורים האלה לא יכולים להחזיק מעמד יותר מדקה. יותר מדקה. פעם הייתי בשיעור של הרב טעם שלי, ענק הדור. אז ישב שם מישהו שהיום הוא רב, אני לא אזכיר את שמו. למרות שהסיפור הזה בשבחו, אבל לא קיבלתי רשות להזכיר את שמו. היום רב גדול. משחררים לפתחו של הרב הזה היום. אבל אני זוכר שהיה תלמיד צעיר, הוא היה בשיעור של רב טאו. הרב טאו, כדרכו בקודש, לימד אמונה באמונה. לימד עברית בעברית, מה שנקרא. לא עברית באנגלית, עברית בעברית הוא לימד. הוא לימד חשבון בחשבון, לא חשבון עם בדידים, כן? או עם תפוחים. יש לך תפוח אחד. אם נוסיף לעוד תפוח, כמה יש לנו? שתיים. בלי תפוחים ובלי בדידים ובלי שום דבר. כך הוא מלמד. ישב שם אותו תלמיד חכם דהיום, תלמיד צעיר אז. כשהרב אמר את מה שאמר, אמר לו התלמיד, הרב, אתה יכול לתת דוגמה? אז מסתכל עליו הרב טאו, מי שהיה פה, מי שמכיר את הסגנון. בלי דוגמה אתה לא יכול? הוא אמר לו, אבו את הראש. בלי דוגמה אי אפשר? אוהבים סרטים, אה? זה עמוק. זה הדבר שאמר שם הרב טאו, זה מלווה אותי עד היום. חלפו כבר מאז איזה 11 שנה. 12 שנה חלפו מאז. איך הוא הסתכל עליו? בלי דוגמה אי אפשר. אוהבים סיפורים, אה? עכשיו אתם יכולים? אני לא אבוא לאף אחד בטענות. אם בתוך תוכו יגיד, מה יש? מה, אסור להביא דוגמה? סימן שאתה בכיתה א', אצל הרב טאו. לא הגעת לשם עדיין. אתה תמשיך לשמוע שיעורים ודוגמאות, והקשרים פוליטיים, ואקטואליה, כן? תיקח את העקרונות ותיישם אותם עד תום בדוגמאות. רק אז אתה מבין. אבל תדע לך שהפסדת הרבה מהעוצמה, מהטהרה של המקור. אין בעיה. נספר לך סיפורים, גם בדיחות נספר. פעם אחת היה מרוקאי, בא לחנות של בעלי חיים. הוא ביקש מהמוכר, יביא לו חיה אקזוטית. נתן לו נחש אנקונדה. סגר אותו בתוך הקופסה בקרטון, אורך של 1.5 מטר, 2 מטר. לקח אותו הביתה. אחרי כמה ימים בא עם הקופסה לחנות. מה קרה? אני מחזיר אותו. למה אתה מחזיר אותו? פתח בזהירות הקופסה, רואה את הנחש, חתוך חתיכות חתיכות. מה עשית לנחש? הוא שאל את המרוקאי. אמר, מה זה? אני פתחתי את הקופסה, עשה לי פס. מישהו יעשה לי פס, אני אראה לו. הרג אותו. הרב ארוש מתחיל בבדיחות. איך שמעתי? הוא מתחיל בבדיחה כדי להרחיב את לב התלמידים. זה בסדר גמור. אין שום בעיה. אבל החלום שלנו זה להגיע למצב שאנחנו נקרא את הראשית ונתמוגג מעונג. נתמוגג מעונג. אני לא במדרגה הזו. אני מניח שיש עוד רבים שזקוקים עדיין. אני אוהב ללמוד את הדברים בצורה באמת מפורטת, עם דוגמאות. אני מאוד אוהב דוגמאות מטבע. טבע. הרבה פעמים אני לומד דווקא מהטבע. אין? אני רואה איך הצבוע מחפש את הטרף שלו, והוא נעזר, הוא נעזר בנשרים. ראיתם פעם איך הצבוע נעזר בנשרים? הרי הצבוע הוא הקטן, שהיא גם כפוף כזה, גובה 0.5 מטר, כולו. הוא לא יכול לראות מה קורה שם קילומטר קדימה, הוא לא יכול. חוש הריח שלו מקסימום, אני יודע כמה. הוא בעיקר יודע על אירועים, הוא יודע על אירועים מקולות, מקולות. הוא שומע קולות, כן? של אריות שנועמים על הטרף, הוא בא. והוא עוקב אחרי הנשר. הנשר הוא יכול לראות למרחק של איזה 10 קילומטר. כשהוא נמצא גבוה, כן? בזווית, הוא יכול לראות למרחק של 10 קילומטר פגר. מה עושה הצבוע? מסתכל על הנשרים בשמיים. מתחיל לעקוב אחריהם. ככה הוא רץ. ככה הוא רץ. מסתכל. הוא מגיע למקום של הנבלה, נגיד שיש שם איזה 200 נשרים, אין שום בעיה. מגיע הצבוע, כולם מפנים. הנשרים מפנים לו, האריות מפנות לו, הנמרים מפנים לו. מי יכול על הצבוע? זה עיקרון הלהקה. הוא מגיע עם עוד איזה 50-60 חבר'ה שלו, כולם מסתלקים. אני מסתכל על התופעה בטבע, אני אומר לעצמי, יואו, איזה לימוד ענק יש בזה. אני לוקח את זה למוסר. סוף סוף אני מבין דברי חז"ל. סוף סוף אני מבין את המסילת ישרים. איש האכסדרה. מי זה איש האכסדרה? איש האכסדרה זה הנשר. אתם מכירים את זה יד ישרים. איש האכסדרה שנמצא שם במגדל הזה, שנמצא בגן המבוכה. כל החיים זה גן המבוכה. כל החיים זה שבילים נבוכים ומעורבבים זה בזה. לא יודעים לא מימיננו ולא משמאלנו. אז מי יגיד לנו? האיש שנמצא במרכז הגן. הוא נמצא במקום גבוה, והוא רואה את כל השבילים. והוא יכול להגיד לך, איזה שביל מוביל למטרה, ואיזה שביל מרחיק ממנה. הסתכלתי על הדוגמה הזו בטבע, אמרתי, זה איש האכסדרה. סוף סוף הבנתי, מה זה איש האכסדרה? מה לעשות? זה המקום שלי. מה לעשות? אני מאוד אוהב דוגמאות. אבל אחרי שקיבלת דוגמה, אתה צריך להתחיל לפתח את היחס ואת החיבה הנכונה למקור. תהיה קצת בעל ביטחון. מה אתה מפחד מכל משפט שהוא קצת תמציתי, הוא קצת טעון, הוא קצת פנימי, הוא קצת ראשיתי? מה אתה מפחד? למה אתה תמיד הולך? עזב את מנורות הנאון. מה אתה... די, מספיק. אתה כבר יכול לאכול אוכל מוצק יותר, קשה יותר. הספר מסילת ישרים, הספר, גם מסילת ישרים, לא תהיתי, כן? הוא בעצמו אומר, אתה רוצה להבין מסילת ישרים? אתה רוצה להבין את הספר שלי? כי התועלת הנלקטת מזה הספר יוצאת מן החזרה וההתמדה בו. אם אתה לא חוזר ומתמיד, אתה נפגש עם הפסוקים, המשפטים הפשוטים האלה של מסילת ישרים, זה לא ידבר אליך. זה לא ידבר. תחזור ותתמיד. בכל אופן, כל זה זה המעין הקדמה, כדי קצת לשפוך אור על מה שהוא אומר כאן, לכן צריך האדם לעשות ראשון לכל ראשונים. הוא מגלה לנו פה עכשיו איזה ראשית. ממילא צריך לפקוח טוב טוב, כן, אוזניים, לפתוח את הלב. יש פה ראשית. יש פה, כן, איזשהו נקודת מוצא. מה הוא צריך לעשות ראשון לכל ראשונים? מה הוא צריך להניח בראש חשבון הנפש שלו בבואו להשיג את מדרגת הבושה? כן? מדרגת הבושה, כוח מופלא ואדיר, כבר דיברנו, בושה אותיות שובה, בוש אותיות שוב, כן? שבלי בושה אי אפשר לשוב בתשובה. אי אפשר לשוב בתשובה. צריך לדעת. בלי בושה אי אפשר לשוב בתשובה מעומק הלב. אי אפשר. אפשר לשוב בתשובה מן השפה ולחוץ. בלי בושה. אבל לשוב בתשובה מעומק הלב אי אפשר בלי בושה. אז מה צריך כדי שנוכל להתבייש? מה צריך כדי שבאמת יתעורר הכוח היקר הזה ויקה אותנו על פנינו, כן? ראית כי נכנע אחיו מפניי וילך אחאב את. כאשר הוא שמע את דברי הנביא על סוף המר של בית אחאב, הוא פתאום נתקף בבושה, כן? וילך אחאב את. מה זה את? הוא מעיט את הפראות שלו. זה אותו אחאב עם אשתו, איזבל, עובד עבודה זרה שהרג מנביאי ישראל, שהוא נפגש עם הנביא ועם תוכחתו. זה היה הפעם הראשונה שהוא הלך עת. הוא העית את הרשעות שלו. התעוררה בה הבושה. מה גרמה לה הבושה? להעית. בושה היא גורמת למחשבה שנייה. היא גורמת להעתה של פעולות החיים. אבל אם אדם לא זוכר למידת הבושה, קשה מאוד להעית את פעולות החיים, את ההרגלים של החיים. אז בושה זה מאוד חשוב. אנחנו צריכים להעית את פעולות החיים, להעית את קצב הדיבור. צריך להתבייש לפעמים. איך אומר המסילת ישרים? מה זה יראת רומותו? מה זה מידת היראה? היראה היא יראת רומותו. שיבוא של כל תנועה שהוא בא להתנועע, כמי שבוש מפני מלך גדול ונורא. זה נקרא יראה. יראה זה שמידת הבושה מתעוררת. והיא מנחיכה לך את האלוקות באופן ממשי, עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב מחשבה שעומדת בניגוד לרצונו. בעיניך זה כמו להכניס יד לתוך האש. ממש. להכניס יד לתוך האש, זה פירוש לחשוב מחשבה שהיא לא כרצונו יתברך. זה מדרגת בושה מאוד גבוהה. עכשיו שתבינו, יש לנו מדרגת הבושה. לכולנו יש בושה. למה היא מספקת הבושה הזאת? ברוך השם, היא מספקת להרבה דברים. לא, היא מספיקה להרבה דברים. הרי כל אותם החטאים שאנחנו לא מעיזים לעשות אותם ברמה המעשית. אבל פי שאנחנו מרשים לעצמנו אולי לעשות אותם ברמה הרגשית. אבל לפחות ברמה המעשית אנחנו לא עושים אותם, זה מכוח בושה. אנחנו מתביישים. אין? אבל עדיין, הבושה הזו היא לא מספיק עמוקה ואידיאלית כדי למנוע אותנו לא רק מגופו של מעשה, אלא גם מרגשות ששייכות לאותו מעשה, מדמיונות שייכים לאותו מעשה, וכן הלאה, מחשבות שיכולות לתת מעשה. בסדר, עוד חזון למועד, עוד חזון, בעזרת השם, אנחנו עובדים על הבושה. אם כן, מה הראשון לכל ראשונים, כדי שתוכל להתעורר מידת הבושה? כן? ראשון ראשון, כן. לכן צריך האדם לעשות ראשון לכל ראשונים. איפה מתחיל המהלך? איפה פס הייצור מתחיל? שידע את יצרו, בסוגריים מרובעות, יוצרו, כן? בדרך כלל סוגריים רובעות זה נוסח מחליף. נוסח מחליף, כלומר, סוגריים רובעות זה הנוסח המומלץ יותר. אז אפשר להגיד, או שזה, במשמעות זו שזה, יוצרו זה הנוסח המומלץ יותר, כן? מה זה סוגריים עגולות? נוסח לא נגרס. לא נגרס. זה מובא, אבל זה לא נגרס, כן? אז פה, בסוגריים מרובעות, זה נוסח מומלץ. כלומר, שידע את יצרו יוצרו. כלומר, יצרו, כן? יצרו, מה זה יצרו? עכשיו אנחנו עוסקים פה בראשית, בידיעה המרכזית שמסייעת לנו להגיע למידת הבושה. אז הנה, שידע את יצרו, סוגריים מרובעות, יוצרו. זה מפגיש אותנו עם שני הכוחות הפעילים בתוך הנפש. מה עם שתי הכוחות הפעילים בתוך נפשנו? יצר, יוצר. את שתי הידיעות צריך לדעת. צריכים לדעת. זה מה שנקרא ידיעת שתי הנפשות. הרב אומר שידיעת שתי הנפשות זה ידיעה מאוד מהותית בעבודת המוסר. אתה צריך לדעת שיש לך נפש באמת, ואתה צריך לדעת שיש לך נפש אלוקית. אתה צריך לדעת את מצעדיה של הנפש הבאמת, את הפעולות או ההתבטאויות, או התולדות הקלאסיות של נפש הבאמת, כן? איך היא מתבטאת באורחות הרגש, המחשבה, המעשה, ואתה צריך לדעת את הפעולות והתולדות של הנפש האלוקית. אומר לנו, זה מה שאומר לנו כאן. זו הראשית. כן. מבקשים לסיים את השיעור ב-10:45, אז בסדר, בסדר. כן? אבל תרשו לי רגע להסביר בפשטות את מה שהוא אומר כאן. אתם מבינים מה זה ראשית? בעצם יש פה קריאה גדולה להקדיש תשומת לב ומחשבה לשתי, והתרוצצו הבנים, לשתי הכוחות המרכזיים בחיים שלנו. כוח היצר וכוח היוצר. עכשיו, בהקשר למידת הבושה, כן? כוח היצר וכוח היוצר זה שני כוחות אדירים שכל פעולות החיים בעצם הם תולדות שלהם. אבל בואו נעזוב את המרחב הזה, אנחנו עכשיו נצמצם את המבט להשפעה של הידיעה הזו על מידת הבושה. אם אני יודע, ואני שואל אתכם, תעזרו לי בעניין הזה, אם עכשיו אני ממקד את המבט שלי על כוח היצר, כן? מיקדתי את המבט, שמתי את הסטטוסקופ פה ואני שומע את הפעימות של היצר. אני שם פה באוזניים את השני כן? החדקים האלו. עכשיו, בום, בום, בום. עכשיו אני שם את הסטטוסקופ של היצר. עכשיו אני שם באוזניים, אני שומע את הפעימות שלו. בום, בום. עכשיו, שמיעת הפעימות שלו זה בבחינה של מה נורא המקום ואנוכי לא ידעתי. זאת אומרת, זה האדם מתוודע לראשונה לכוח היצרי. כן? זה נשמע מוזר. רבותיי, אנחנו לא מרגישים את הפעימות של יצר רע בהרבה שעות מן היום. אני, לא מרגיש. אני יכול לדבר עליו עד מחר על היצר הרע. אני יכול לדבר על כל מיני תופעות של יצר רע. אבל האם אתה חש את זה בתוכך? היינו. הנה, עכשיו הוא פועל. האם אתה נוכח שעכשיו הוא פועל? ספק גדול. אתה יודע מה? יותר מזה. ייתכן שלפעולה יצרית, איך אתה קורא לה? יצר הטוב. יצר הטוב. הרבה פעולות יצריות במהלך היום, וזה לא נורא. אני לא, זה לא שאני שלום שבא להגיד לכם, לא בסדר, שום דבר. זה, אנחנו לומדים מוסר, אנחנו לומדים עכשיו, אנחנו לומדים עקרונות. אני רוצה לומר, הרבה מהפעולות היצריות שאנחנו עושים במהלך היום, הם נתפסים בעינינו כדרכי יושר. אנחנו לא מודעים די הצורך למציאות יצר רע שבתוכנו. אבל יצר רע, לקרוא לו רע, להיות מסוגלים לקרוא לו, לדעת, לדעת. איך אמרה אסתר לאחשוורוש? כן? היא באה לדבר על צרת עמה לפני אחשוורוש. אחשוורוש שומע את הדבר הזה, ממדים של שואה היא מדווחת לה. מה אומר אחשוורוש? מי הוא זה? ואיזה הוא? ואז אסתר מגלה את פרצופו של המן. המן הרע הזה. המן הרע הזה. כן? זאת אומרת, להגיע למדרגה של המן הרע הזה, ומתוך כך ממילא גם לתלות אותו על עץ, אם אנחנו היינו יודעים את הפעולות היצריות שבתוכנו, היינו מבינים טוב יותר את דברי חז"ל, אל זר בקרבו של אדם. היצר הרע היום במדרגת רוב בני אדם, הוא בכלל לא אל זר. הוא ידיד, הוא בן ברית, הוא כוח חשוב בקואליציה, הוא ראש הממשלה. אתה צריך לדעת את היצר. אתה צריך לדעת שחלק מפעולות היומיום אין להם הגדרה אחרת מאשר יצר הרע. אגב, הקדוש ברוך הוא מגלה לכל אדם את הידיעה המדהימה הזאת ביטוי המתאים. אנחנו לא יכולים לגלות את זה היום. זה לא מתאים לנו. אנחנו עוד צריכים להשלוט את עצמנו ביחס לחלקים משמעותיים של יצר רע. אנחנו עדיין לא יודעים שהוא יצר רע. אין לנו כלים להתמודד עם הגילוי הזה עדיין. לכן הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו. וגם אחרי שאמרתי את מה שאמרתי עכשיו, שיהיה לכם ברור, כל אחד מן היושבים פה, שעדיין לא עלה על עקבותיו של יצר רע בתחומים רבים, גם אחרי הדברים שאמרתי עכשיו, הוא לא ידע. הוא לא ידע שזה יצר רע. הוא ימשיך לדבר את הדיבורים שלו, הוא ימשיך לחשוב את המחשבות שלו, ולא ידע שזה יצר רע. לא ידע שזה יצר רע. כל אדם מגיע לידיעה הזאת, רק שיש לו את הכלים. רק שיש לו את הכלים. כך אומרים החסידים, אין מגלים את החושך, אלא למי שיש לו כבר אור. זה אור של תודעה, זה אור של רצון אז לתקן. אתה רוצה לתקן? אתה רוצה להיות צדיק? אני אגלה לך כמה אתה לא. שיהיה לך מה לעבוד. והקדוש ברוך הוא מחליט. מחליט. בעלי תשובה מכירים את הדבר הזה נפלא מתהליכי התשובה שלהם. מגיעים, חוזרים בתשובה. רק שבוע לפני כן הם עדיין היו בעולם אחר. ששם בעולם המושגים של העולם האחר, ההתנהגויות שלהם נחשבו על הגובה. היו נבחרי הציבור. חזרו בתשובה, פתאום ברמה הרגשית, הם מרגישים שהחיים הקודמים שלהם היו חטא בחלקים גדולים. היו חטאים קשים מאוד. ובעלי תשובה לפעמים בגילוי הזה, הם מזדעזעים. מזדעזעים. הם מזדעזעים. הם מזדעזעים גם על העבר שלהם, והם מזדעזעים שהם נוכחים לדעת שלמרות שהם בעלי תשובה, הם עדיין נמשכים לשם. הוא נמשך לבחורה, להסתכל לנשים, הוא מזדעזע, בעלי תשובה מתפרקים לפעמים. אנחנו צריכים לגרד אותם מרחוב, מהרצפה לפעמים. בעלי תשובה שמגיעים לרמת ההבנה הזו, שהמעשים האלה הם בבחינה של חטא, גם מזה שנזכרים בעבר שלהם, שטוף הזימה לפעמים, וגם בהווה שלמרות שהם יודעים שזה חטא, הם עדיין נמשכים לשם, הם כמעט מתפרקים. קשה לסמוך אותם, סמכו לי בהשישות. צריך להחזיק אותם, אני רואה את זה. אני רואה את זה. ואני רואה בעלי תשובה שמגיעים מהעולמות האלה, אני אומר להם, רבותיי, תהיו קרובים לפה, כי ברגע של הנפילה, כדאי שיהיה פה פרמדיק לילך. כדאי שיהיה פה פרמדיק. ההתוודאות הזו, אל נוכחות החטא בתוך הנפש אצל בעלי תשובה, היא התוודאות שלפעמים מהווה יקיצת בלהות. זה לא קל לעמוד בגילוי הזה. כל אחד, ריבונו של עולם, מגלה לו את זה בשלב שלו. אנחנו עדיין בהסתר פנים, במובן מסוים, בחלק, ביחס לחלקים רבים של יצר רע. בואו נהנה מהתקופה הזו. נהנה מהתקופה הזו. כי כל מי שירצה להתקדם, שיהיה לו ברור. כל מי שירצה להתקדם, חד וחלק. הוא ודאי וודאי יתוודע לחלקים משמעותיים של יצר רע. והוא יחוש שזה יצר רע. הוא ידע שזה רע. הוא ידע שזה אש. הוא ידע שזה טומאה. הוא ידע. ואז מתחיל תהליך התיקון האמיתי. לפני כן אנחנו לא מדברים על תיקון בכלל. זה נקרא ידע את יצרו. וכל אחד לפי ידיעת היצר. אנחנו לא מזמינים אף אחד פה לגלות לנו כמובן, כן, לפני כולם, איפה הוא יודע כבר שזה יצר. כל אחד יעשה את החשבון לעצמו. אבל אין לי ספק שכל אחד מן היושבים פה כבר גילונו מן השמיים שהתנהגות מסוימת היא יצר. ושמה הוא חווה את הקונפליקט האדיר בין יצר הטוב ויצר הרע שלו. במקום שהתגלה יצר רע, שם כבר מתחילה מלחמה פנימית. צריך לדעת את זה. בכל מקום שמתגלה יצר הרע ומובדל מיצר הטוב, מתחיל מלחמה פנימית. קוראים לזה נקיפות, קוראים לזה מוסר כליות, כן? קוראים לזה צור המור בן שדי ילין. זה אברהם אבינו שהיה מיצר וממר. אברהם אבינו ידע את כל בחינות היצר הרע. והידיעה הזו הכניסה אותו לתוך אימות בלתי פוסק. זה נקרא צור המור, שהיה מיצר וממר לעצמו. מיצר וממר לעצמו, זה בחינות של ברור של יצר טוב ויצר רע. כל אחד יש לו את מדרגת המיצר וממר שלו. כל אחד קלוע בתוך איזשהו שערה פנימית שבין טוב ורע. טוב ורע. יש אדם שאסלו השערה הפנימית הזו, זה בשעה שהוא בא להחליט האם לגנוב היום 1,000 שקל או 2,000. הוא גנב. אבל עכשיו יש לו שערה. לגנוב 2,000 או 1,000? לא, 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 אולי נגנוב רק 1,000, רק 1,000, רק 1,000. הוא גונב 1,000, הוא מבסוט עד לב השמיים. הוא מבסוט, מה זה מבסוט? כי אצלו בחינת היצר הרע, זה רק בהתלבטות האם לגנוב 2,000 או 1,000. עד כדי כך. זה הכל תלוי בנקודת הבחירה של האדם. כל אחד יש לו נקודת בחירה אחרת. יש אדם שאצלו ההתלבטות, זה האם ללמוד דקה תורה ביום, או ללמוד 2 דקות. אין שאלה של שעה, שעתיים, חצי יום. ויש תלמיד ישיבה, שהוא מבטל שעה אחת, הוא כבר מתרסק בתוך תוכו. כל אחד נקודת הבחירה שלו. המלחמה שלו נמצאת במקום אחר. אדם צריך להכיר את נקודת הבחירה, כך אומר מכתב מליאר. כל אדם צריך להכיר את נקודת הבחירה שלו. איפה אני מצוי? איפה, במילים אחרות, אני מכיר את בחינת היצר שבי, כן? יצר רע, שלעומתה, יצר הטוב, כן? מחולל בתוכי. כל אחד נקודת הבחירה שלו. נקודת הבחירה שלו. אבל זה נקרא ידיעת היצר. וידיעת היוצר, עכשיו הבנו. בהקשר של מידת הבושה, עכשיו רגע, רוצה, בכל אופן, מחילה איתה, אני רואה את, אני רוצה מאוד לשמוע אותך גם, כן? אבל אני רק רוצה להשלים את זה שלא, יכול להיות ש... שאלה אחת, עכשיו תזיז אותנו, אני רק אסיים את זה ונעבור לשאלות, כן? בהקשר של מידת הבושה אנחנו צריכים לדעת את היצר ואת היוצר, כן? מהי בחינת היצר בהקשר לבושה? צריכים להרגיש שהיצר מלבה בנו בושה מבני אדם. דיברנו על זה בשבוע שעבר. יצר הרע, איך הוא מתבטא ביחס לבושה? איך הוא מכופף את הבננות? מכופף הבננות, מה שנקרא. איך הוא מכופף את הבושה? איך הוא פוגם אותה? כן? הזבוב הזה, כן? איך הוא מטיל את הזוהמה שלו בתוך הזית? אתם מכירים את זבובי הזית, שעושים את החורים האלה בזיתים, כן? ומכניסים את הביצים שלהם לתוך הזית. מכירים את זה? ואז התולעים עצמם הם חופרים בתוך הגלעין אפילו. כן? זה מגיע כך עמוק. איך יצר הרע? איך הוא פוגם את גרעין הבושה? איך הוא פוגם בה? בזה שהוא מעורר את הבושה בצורתה הנמוכה. בושה מבני אדם. שבני אדם נהפכים להיות מרכז ומוקד הערכה שלי. לא דבר השם, לא רצון נשמתי, שאלו המוקדים האמיתיים של המוסר, אלא בני אדם שרואים אותי. זה מיסוד הגאווה. הבושה הזו, אגב, הולכת נהדר עם גאווה. כי אם אתה, מה בני אדם יגידו, אז זה ממש משיק לגאווה. אתם רואים איך בושה נמוכה וירודה היא בקואליציה של הגאווה. הגאווה יכולה להשתמש בבושה מבני אדם כדי להדיר את עצמה. מה עושה יצר הרע? צריך להכיר את היצר בהקשר לבושה שאנחנו מדברים. כן? היצר זה כוח כללי שהוא פועל בכל זירה וזירה. הוא פועל ביחס לכל דבר. אבל ביחס לבושה, לשים לב שהיצר הרע לא מתמה את מידת הבושה הקדושה, ומזריק לתוכה את הביצים שלו, ונוצרת בושה מבני אדם, שבסוף משיקה לגאווה ולכל מיני מידות מקולקלות אחרות. זה לדעת היצר בהקשר לבושה, ולדעת היוצר בהקשר לבושה, לרומם ולטפח מחשבות של שיוויתי, שריבונו של עולם, הוא נמצא בתוך הלבבות, ומכוח הידיעה הזו אני מתבייש. זה נקרא לדעת יצר ויוצר. ידיעה ראשיתית, מיוחדת מאוד, שהכל כלול בה, שיודעים להתבונן בה דקה ביום, שתי דקות ביום, כן? אפשר לרשום את זה, כן? לכם רעיון טוב, דברים, גם ככה, אני לוקח, יש לי כאן, אני מנהלן אותם. זה רעיון טוב, זה רעיון טוב. לא משנה, אפילו הם רואים את זה בטלוויזיה, לא מעניין את זה. הם רואים, אני לוקח, אני עושה ככה יפה, שם את זה פה בפנים, אני לא יכול תמיד לזכור. אז אני מוצא את זה, יש לי פה ראשית. ראשית. איזה ראשית. מכניס פנימה, זה ככה לאט לאט אתה זוכר. בסוף זה, זה מלווה לך כל יום. אתה לא תשכח. יסוד החסידות ושורש עבודת תמימה שיתברר ויתעמד לאדם מה חובתו ועולמו. אני מעיר אותך באמצע הלילה, יסוד החסידות, תגמור את המשפט. לא טוב. יסוד החסידות ושורש עבודת תמימה שיתברר ויתעמד לאדם מה חובתו ועולמו. כן? והנה אורנו החיים זכור עליים וחש, אדם נברא, התענג אל השם. זאת אומרת, את הראשיתות האלה לא צריך לזכור אותם, כי בראשיתות האלה נמצאים כל הפרטים, וכמעט לא צריך ללמוד את הפרטים. לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך ולא פרטים. ללמוד את הכללים. וזה לא בושה. אתה בא, זה בדיוק עולה איזה שקל וחצי פה על בזה, אתה מנהלן אותו כדי שלא, כן, להחזיק אותו פה בכיס, מוציא מדי פעם משתקן. אז זה ראשית. ראשון לכל ראשון, שידע את יצרו, יוצרו, שאנחנו מבינים מה הקשר בין שני המושגים האלו, יצר ויוצר, שניהם נכונים, כן? ויקיר כוחו. כן? יכיר כוחו, כוחם, ויתן אל ליבו למי יעבוד ומי הוא ירא. זה קשור לידע את יוצרו, לפני מי אתה עובד, לטפח מחשבות אמוניות של מציאות הבורא, התפשטות רצונו בתוך המציאות, כן? פגישת הרצון האלוקי עם נשמת האדם, שם נוצר הדיאלוג בקודש הקודשים, בחדר המיטות הזה, שנקרא נשמה. להרגיש את הדבר, לחוש את הדיבור האלוקי אלינו, את ההתייחסות של הרצון האלוקי לנשמתנו. זה הכוונה, ייתן את ליבו למי יעבוד ומי הוא ירא, למצוות מי יעשה ומי יזירו. קבלן של מי הוא בחיי היומיום? של יצר הרע? או של ריבונו של עולם? למי יעבוד? ברשותו של מי אתה עובד? למען מי אתה עובד? כן? איזה סוכן אתה? למצוות מי יעשה ומי יזירו, כמו שאמר דוד לשלמה בנו, הוא אמר לו את הראשית הזו לפני מותו, אז הוא הייתה צוואת דוד לשלמה. תראו מה אמר לו, לפני מותו, לפני המוות אומרים את הדברים הכי תמציתיים, כי אין רגע נוסף להגיד, אומרים את התמצית שכוללת את הכל. דע את אלוקי אביך ועובדהו, שכל עבודת השם תהיה מבוססת על הידיעה של אלוקי אביך. זה התמצית, שלמה היה מספיק חכם מכל האדם כדי להבין את העניין הזה, כן? את התמצית הזו, לסוף, עד עומקה, כן? היה לו קצת מידע בסוף ימיו כידוע, כן, ירבה לו נשים וכן הלאה. אבל דע את אלוקי אביך ועובדהו. זה הראשית שהוא העניק לו. זה המתנה שהוא נתן לו. ובזה העניין יגיע כאשר הוא ייתן משקל לידיעת יוצרו, מתוך ידיעת יצרו, הוא יגיע לידיעת יוצרו, מתוך הידיעה שיש בו כוח מקטרג, אל זר בקרבו, הוא יתקומם כנגדו ויצמיח את האנטיתזה שלו, שזה יוצרו, מתוך המשחק הנכון בין שני הכתבים האלו, הוא יגיע למידת הבושה. ידיעת היוצר תפיק מתוך הנפש, כן? את הדבר הנפלא, את מזון המלכות הזה, את הבושה המשובחת שהיא יראת הרוממות. זה בושה שגורמת את יראת הרוממות. הבושה מפניו, לא מבני אדם, שיתבייש לפני הקדוש ברוך הוא בלבד, בלי שום סיג של בושה מבני אדם. בלבד, טהור, 14 קראת, כמו שצריך. כן, שאלה איתה, שתי דקות. חבל. תראה, אנחנו צריכים להשתדל ש אנחנו צריכים להשתדל שהוא לא, הוא לא, יצרה לא יפתיע אותנו. אם הוא מפתיע אותנו, סימן שלא חשבנו על זה מספיק לפני. ברגע שיצרה מפתיע ואני לא מוכן, אני אפסיד כמה נוצות, כן? הוא יוציא לי כמה נוצות. החוכמה זה להתעשת כמה שיותר מהר ולהבין מה קרה כאן. קודם כל להבין שנכשלתי באבן, לא להיות בבחינה של רשעים דרכם באפלה, לא ידעו במה יקשלו. הידיעה שאכן נתקלתי באבן, אבן נגף, שבע שמות הוא קרוי, אבן נגף, מכשול, שאול, כל מיני שמות יש ליצרה. עצם הידיעה שנכשלתי, עצם הידיעה שנפלתי, עצם הידיעה שפעלתי על פי מסורת היצר ברגע זה, המילה שהוצאתי מפי, המעשה שעשיתי, זה כבר משהו מאוד חשוב. זה כבר, צריך את הידיעה. כי ברגע שאני לא יודע, אז אנחנו במצב של העולם נראה לו כמישור. העולם נראה לו כמישור, הנה. העולם נראה לו כמישור. לפחות להגיע עם ידיעה. אנחנו יוצאים מהשיעור הזה למשל עכשיו. להגיד לכם שאנחנו לא נחתה? ודאי שלא. אבל שנחתה, שנעשה איזו פעולה שהיא לא חיובית, מה יקרה לנו? אוי, דיברנו בשיעור על יצר הרע. גם אז אני מציע להמשיך להיות זורם. אגב, זה לא עומד בניגוד לזרימה. לצערי, אין לנו זמן, זה בדיוק החצי שעה, הרבע שעה שחסרה לי, כדי להסביר. רציתי מאוד לדבר היום על הזרימה. דווקא בגלל שדיברנו ברוח כזו של יצר רע וכו', רציתי לדבר דווקא על יסוד הזרימה. עד כמה חשוב לזרום? עד כמה חשוב להניח לכוחות הטבעיים החיוביים לזרום? אבל במהלך הזרימה, להתבונן על המים הזורמים. הייתי אומר, להתבונן על המים הזורמים, ולעקוב אחרי, כן? אחרי השיגים שיש בהם. הזרימה חייבת להיות, בלי זרימה אנחנו גמורים. כל הכוחות הטבעיים שיש בנו, ומכוחם ברוך השם אנחנו חיים וזורמים ופועלים ומועילים. תפי, גידו לי שם, נפסיק. אבל להמשיך בהם. אבל עם הזרימה, איך אומרים? לפתור בעיות תוך כדי זרימה, כמו שאומרים בשריון. כן? תוך כדי תנועה לפתור את הבעיות. לפעמים יש תקופות הסגר שאי אפשר לזרום. צריך לקרקע את המטוס. כן? זה נכון, אבל בסך הכל אנחנו צריכים לזרום. זה לא שעכשיו אני אדבר איתכם לכל הנושאים האלה, אז עכשיו אני נהפך לאיזה טיפוס קופה במקומי. לא! אתה ממשיך לזרום, אבל תוך כדי הזרימה יש לך איזה מין משהו שבודק את השיגים שיש בתוך כוחות החיים שזורמים. אני לא באתי לדבר עכשיו על איזה מין קרקוע משמים, שזה עכשיו אני לא עושה שום דבר. לא, 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 לא על זה מדובר. אנחנו צריכים לעצור כאן. אנחנו צריכים לעצור. ראיתי שם כל מיני מצלמות בחוץ.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.